יום חשוב מאוד בשבילנו, מי שלא יודע, ביום הזה, כ"ג שבט, הצטלק מאיתנו אחד מהחביבים עליי, תלמיד שלי, קדוש, צדיק, שהיה יקר, ברור וחביב עליי, שהצטלק בגיל 72, עין ב', ואהב אותנו מאוד מאוד, ולא צריך לספר אפילו, זה ידוע לכולם, מי שיודע את האהבה שלו ואת המסירות שלו אלינו, את הנאמנות שלו, וגם של הילדים שלו היום, זה משהו שאין לו שיעור. אני בכוונה גם רוצה להזכיר מהתורה של רבי נחמן, גם היה לו קשר ואהבה מאוד מאוד גדולה לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. הוא היה דבוק ברבנו רבי נחמן מברסלב, הוא היה הולך רק לרבי נחמן, רק לאומן, הוא היה נוסע לאומן, זה הדבר היחידי שהוא ככה מסר עליו נפש בצורה שהוא היה מאוד מאוד קשור בעבותות האהבה והנפש של רבי נחמן, הוא מסר על זה נפש, וזה דבר היחידי שהוא לא היה מסכים שאף אחד ינסה למנוע אותו בדבר הזה. ממש אבדה מאוד גדולה, שעד עכשיו אנחנו עוד לא התרפאנו בנפש מההתפלקות שלו ומהאבדה הזאת. אנחנו מצפים ומתפעלים לישועה, לגאולה, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, ושתבוא גאולה שלמה, ושיבנה בית המקדש. אני רוצה דווקא להגיד ככה מהתורה של רבנו הקדוש רבי נחמן, בשביל שתהיה סבתותיו דובבות, זה יהיה ביחד עם לעילוי נשמת בנימין בן זלפה, ברוך השם תנחנו בגן עדן.
אמן.
עוד לא אפשר גם
להזכיר
את השם של אבא שלי?
בוודאי, כן.
היה
מהזכרה
של אבא שלי, גם
אם אפשר
להסכים?
כן, כן, נכון.
שמעון שי בן ורד רוזה.
שמעון שי בן ורד?
רוזה.
רוזה. הוא גם כהן. רוח השם תלכנו בגן עדן.
אמן!
הוא וכל בני ישראל השחורים עמו בכלל הכל מהצליחות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.
אמן!
תגיד, זה משהו, תחפש משהו קצר, הכל ארוך. התורה הכי קצרה בליקוטי מורן היא התורה הכי ארוכה.
נ"ד.
ראש בני ישראל רשעים בחושך ידמו. התורה הכי קצרה אבל היא הכי ארוכה, כל הגלות הזאת בגלל התורה הזאת. רבי. טוב, אנחנו נגיד, ניקח את תורה, תורה יוד תלת. זה קצת קשור עוד מעט לימים שבאים. אנחנו מתקרבים, אז בואו נלמד את זה, משהו שיהיה קשור. תורה י"ג זה על להשיב את הכבוד לשורשו. זה ביחד מתחבר. י"ג, י"ד, אפשר למצוא כל מיני הקשרים. את הסוד של ההשגחה הפרטית, את השיבור תאוות ממון. אבל אפשר לחבר את זה, כי השיבור תאוות ממון של תורה י"ג זה מתחבר לתורה י"ד. תיקו בחודש שופר, בקצל ליום חגנו. בכדי להמשיך, כשאנחנו רוצים להמשיך שלום בעולם, צריך להעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו. והיינו ליראה, כמו שכתוב, ליראה את השם הנכבד. אם רוצים להעלות את הכבוד של השם יתברך, רוצים להעלות אותו לשורשו, כי לכל אחד מאיתנו בעולם הזה יש בחינה של כבוד. לזה יש בחינה של כבוד, ולזה יש בחינה של כבוד. אחד הוא מנהל 20 אנשים. אחד הוא מנהל של 50, אחד של 100,000, אחד של 200,000, אחד של... כל אחד יש לו אנשים תחתיו. אחד הוא ראש עיר, אחד הוא ככה, אחד הוא ככה. כל אחד, האנשים שלו. כן. אומר רבי נחמן שצריך להעלות את הכבוד של הקדוש ברוך הוא לשורש. שהאדם לא ישייך ויקח אל עצמו את הכבוד הזה. כשאדם לוקח לעצמו את הכבוד, אז הוא למעשה פוגם בכבודו של הקדוש ברוך הוא. אסור לבן אדם לקחת לעצמו את הכבוד, כי הכבוד הוא שייך רק לקדוש ברוך הוא. הכבוד זה דבר רוחני וגבוה מאוד מאוד מאוד, ושורשו הוא שייך לקדוש ברוך הוא. ולכן העבודה הזאת של הכבוד, רק הקדוש ברוך הוא יודע מי באמת משיב את זה ומי באמת לוקח את זה. אף אחד לא יכול לדעת. אנחנו בני אדם יכולים לראות בעיניים שלנו, יבוא בן אדם עכשיו ויתגאה ויגיד לשונות גאווה, ויעמוד עם גלימה גדולה, ויעמוד עם כתר והכל. אנחנו יכולים לראות אותו כאילו הוא מתגאה וכאילו הוא רוצה כבוד. יכול להיות שהוא הכי ענב בעולם, הוא בכלל לוקח את זה ומלא את זה לשורשו. אנחנו נבראים לא יודעים מי באמת נופל בכבוד, רק הקדוש ברוך הוא לבדו. אז מפה זה גם להרבה אנשים שחושבים לעשות משפט כאילו עם הקדוש ברוך הוא ויודעים מי נופל לכבוד ומי לא. אף אחד לא יודע מי נופל לכבוד ומי לא. עכשיו ככה. אומר רבי נחמן, אני בכוונה גם מזכיר את התורה של... התורה של ליקוטי מרן, כי אני חושב שאין דבר גדול מלהעלות בזה עכשיו את הנשמה שלו, של רבי בנימין בן זלפר, להעלות אותו לגנזי מרומים, אם על ידי התורה של הרבי שהוא כל כך אהב ומסר נפש בשביל לבוא על ציונו הקדוש ולהתפלל אצלו, והוא היה קשור אליו. את גודל האהבה הזאת אין לשער, אין לשער, ממש. את הדמים שלו שהוא שם בעיר הזאת, בעיר אומה. את החיבור שלו ואהבה שלו למקום הזה. אז אומר פה דבר מאוד יפה. ואי אפשר להעלות את הכבוד, אלא על ידי תורת חסד. עכשיו הוא מביא לנו פה ראיה. הוא תורת חסד, אמרו חכמנו זכרונם לברכה, במסכת סוכה בדף ממצאת עמוד ב', זהו הלומד תורה על מנת ללמדה. מה זה תורת חסד? כשאתה לומד תורה על מנת ללמד אותה, חכמנו דרשו, זה תורת חסד. יש תורה שאדם לומד לעצמו, יש תורה שאדם לומד לאחרים. אני רוצה שהאחר ידע את מה שאני יודע. אני מלמד תורה לאחרים, זה נקרא תורת חסד. כשאני עושה חסד עם הידיעה שלי, מה שלמדתי, להשפיע אותה לאחר. אז אומר פה, כי זה עיקר כבודו, זה עיקר כבוד של הקדוש ברוך הוא. למה זה עיקר כבודו של הקדוש ברוך הוא? רבי נחמן מסביר שעיקר כבוד של הקדוש ברוך הוא, שאני מודיע לאחרים את ידיעת גילוי אלוקותו יתברך. ברגע שגם האחר ידע מגילוי אלוקותו יתברך, ככה גם אני זוכה שאני מתעלה יותר. למה? כי אני עושה חסד עם התורה שלי שהיא מתרבק, היא פרה ורבה. כמובן בזוהר, מביא פה ראיה מזוהר יתרו דף סמכתת, עמוד א', בשעתה דשער עקום, הטעין ועודן לקודשה בעירכו, מתי שבאים כל העמים ועודים לקדוש ברוך הוא, כדי נסתלק והתייקר שמה דקודשה בעירכו אלא בטאטה. מה קורה בתי שבאים, כל האומות העולם צריכים לשבר להגיד לקדוש ברוך הוא, מתעלה יותר כבודו של הקדוש ברוך הוא בשמיים, זה עיקר כבודו של הקדוש ברוך הוא, להשתבח בעליונים ובתחתונים מתי שבאים ומשבחים אותו, זה עיקר, עיקר כבודו יתברך. איפה אנחנו מוצאים את הראיה הזאת? כמו לגבי יתרו, כמו שרואים אצל יתרו. ושאתה דאמר יתרו, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים. מה קרה פה? היה פה גילוי אלוקות גדול מאוד, שכל העולם הודיעו את גילוי מלכות השם. אז יתרו מגיע, וגם הוא רואה בעצמו את גדולתו של הקדוש ברוך הוא. ואז נעשה התעלות ויקר לשמו של השם יתברך בעולם. נמצא, זהו כבודו. כשבני אדם שהם מחוץ לקדושה, מקרבים את עצמם לפנים מהקדושה, הם גרים שמגרים, הם בעלי תשובה, שגם הם היו מבחוץ, שמקרבים מכניסים אותם לפנים, זהו כבודו. זאת אומרת, אנחנו לוקחים אנשים שהם משיבים אותם בתשובה, בעלי תשובה, מחזירים אותם בתשובה לשם. גרים, שהיו רחוקים מאוד מהשם יתברך, אנחנו משיבים אותם לשם יתברך, זה עיקר כבודו יתברך. ועכשיו הכבוד בגלות, אתם רואים איפה הכבוד נמצא. עיקר הכבוד הוא אצל העקום. יש בתורה, ליקוטי מוהר"ן, בתורה א', אצל רבי נחמן.
מבית הלוחים עם משה.
מה זה?
תלמידי
דרך
הולכים עם השם
יתברך, בנקודי
אמרה, תורה א'.
לא שומע צדיק? תלמידי דרך
הולכים עם השם.
נכון, תורת חן. שם הוא גם מדבר על זה. תורה שמעלה חן על עומדיה. נכון? אז זה פה, תשימו לב, גם פה הוא אומר את אותו לשון. שהעיקר החשיבות והחן הוא אצלם עכשיו. ופה הוא מדבר שעיקר הכבוד היום הוא אצל עקום. יש לנו פה חידוש לדמות מהתורה הזאת לתורה הזאת. שבתורה א' הוא אומר שעיקר החן והחשיבות הוא אצלם, עיקר החן והחשיבות, הוא לא מדבר על הכבוד, הוא אומר שהחן והחשיבות הוא אצלם, ופה הוא אומר גם עוד דבר אצלם, זה הכבוד. הכבוד הוא אצל העקום. ואנחנו, עם ישראל, זה עם ישראל אנחנו, שפלים ונבזים, איך אנחנו נראים היום, רואים אותנו כולם, שפלים, נבזים, זוהים, זלזלים בנו, לא מבינים את הערך של עם ישראל. ולעתיד לבוא, מתי שיתגלה כבודו מבין החושך, כמו שכתוב, ונקלה כבוד השם, כי אז דתו כולם לעובדו שכם אחד, אז יאמרו בגויים, לכו ונלכה באור אדוני, וכבוד נקרא אור. פה הוא דורש שהכבוד, למעשה, הוא בחינה של אור. עכשיו, למה הכבוד הוא בחינה של אור? תשימו לב שהאור זה דבר, אחד מהטעמים שאנחנו מדליקים את נר שבת בערב שבת, מה הטעם של הנרות האלה? כמו תיקונים של חטא אדם הראשון וחווה וכו'. אחד מהטעם הפשטני של הדלקת הנר, אדם יראה את הסעודה, זה עונג שבת. הוא יושב עכשיו בתוך הבית שלו בסעודה, הוא לא רואה את האוכל, הוא לא רואה את בני הבית. נכון? זה לא, אי אפשר לסעוד ככה בחושך. ניתן לאדם את התבשיל הכי ערב עליו בחושך. האם הוא ייהנה? הוא לא ייהנה ממנו. למה? הוא לא נהנה ממנו, הוא לא רואה, הוא לא, אין, לא ניכר האכילה, אין כבוד לשולחן, אין, לא, הכל יכול להיות מבולגן, מנוחלק, לא מסודר. האור הוא גילוי של כבוד. שיש אור, רואים את הכבוד. זאת אומרת, העיקר ההערה הגדולה של הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האור האמיתי, זה מתגלה בכבוד. עכשיו פה נבחן הבחינה של האדם. לכן אדם שנופל לבחינת כבוד, זה בחושך, הוא בסיטרא דמותא. הוא נופל לתאוות ממון, זה על פנחס שוכין. הוא רוצה כבוד שהוא קונה אותו בכסף. הוא משלם בממון, זה כבוד שהוא מסיטרא אחא גמור. כל אלו שמתאמצים בשביל כבוד, ורוצים אחרי הכבוד, ומשלמים אחרי הכבוד הזה, אוי ואבוי. זה לא כבוד, זה ממש סיטרא דמותא. אז מפה, אז יצאו כולם לעובדו שכם אחד, אז אמרו בגויים, לכו הלכה באור אדוני, וכבוד נקרא אור, כמו שכתוב, והארץ העירה מכבודו. ומפה אנחנו רואים הוא תשימו לב שהוא לוקח כל פסוק, וכל טבע חייבת להגיע מהבחינה אחרת שהוא אומר. כשאתם רואים בליקוטי מרן, יש הרבה בחינות. מה זה הרבה בחינות? זה כל מקום שיש בו בחינה, היה אפשר להרחיב ולחדש ולבאר המון פעמים, לאין שיעור הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים להבין. זה בחינות, זה דבר שקשור בשני.
סליחת החכמים שהרב נפתלי כץ.
איך?
הרב נפתלי כץ, סליחת החכמים, כל סיום גמרא, ממשיך את הגמרא הבאה.
נכון.
כל סיום הספר.
כן, אבל פה יש משהו אחר בבחינה. הוא לא מנסה לדמות גזירה שווה או דברים כאלו. הוא מנסה לבוא ולהגיד לך, בכל בחינה כזאת יש חידוש גדול מאוד שאני מגלה אותו. ואני לא מגלה יותר מזה. גיליתי קצת, היה לי הרבה. 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 כל פעם לכן הוא אומר בחינות, בחינות, בחינות. זאת אומרת שאם אנחנו נעקוב ונלך על השורש, אנחנו נבין שיש פה כל דבר עמוק שאי אפשר בכלל לשאר אותו. ולכן תשימו לב שהוא כל הזמן קושר את הטבע, הוא אומר מה הוא רוצה, ואז הוא מביא ראיה. עכשיו, כשהוא אומר איזה דבר, הוא יביא פסוק שיהיה דומה מאוד, ככה זה דרך בכל הליקוטי מוהר"ן. יהיה מאוד דומה למה שהוא אמר בפסוק. לדוגמה, שהוא אמר, עכשיו הוא אמר שלעתיד לבוא יתגלה כבודו לבין החושך, כמו שכתוב, ונגלה כבוד השם. אז הנה, הוא אומר, יתגלה כבוד השם. אז הוא אומר, ונגלה כבוד השם. אחרי זה הוא רוצה לבוא ולהגיד שכבוד הוא נקרא אור, אז הוא מביא אברהם יחזקאל פרק מ"ג, והארץ העירה מכבודו. ליחזקאל פרק מ"ג מדובר שם על בית המקדש השלישי. באמת, בית המקדש השלישי זה עיקר כבודו של הקדוש ברוך הוא. עיקר כבודו של הקדוש ברוך הוא יאיר מתי? שיבנה בית המקדש. זה עיקר בניית הכבוד של הקדוש ברוך הוא. עכשיו שם בית המקדש השלישי שעליהם, ועדיין לא נבנה בית המקדש, אז אנחנו נראים חסרים. אנחנו עדיין מבוזים גם עם ישראל וגם הקדוש ברוך הוא. שכביכול כולם באים מסתכלים על זה, מה, איפה, מה אתם, אתם עם ישראל, אתם עם נבחר, תראו איך אתם נראים, אין לכם בית מקדש. ואנחנו מצפים ליום הזה שנגאל ויראו בניין ירושלים, ואת כבודו יתברך, של השם יתברך, ואת בית המקדש ואת כל זה, אז פתאום יראו כולם את האור של השם יתברך בעולם, ואז הארץ יאירה מכבודו. ולכן שימו לב, הפסוק הזה נאמר איפה? בחזקאל פרק מ"ג. מה חזקאל פרק מ"ג מדבר? על בית המקדש השלישי. ובית המקדש השלישי פה הוא מרמז לנו שזה עיקר כבודו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שיבנה בית המקדש. כי הפסוק הזה נאמר על בית המקדש השלישי, ששם אז תבוא הגאולה השלמה. ואז פה הוא מדבר ומתחיל לדבר על הגרים. שימו לב, ואי אפשר לקרב את הגרים עם בעלי תשובה. יש גרים, יש בעלי תשובה. אתה יודעת שזה וזה, בוא נסביר, גם, נבין גם למה. אלא, יש לנו פה כמה בחינות שצריך להבין אותן. אני אסביר מה הכוונה. יש את הבעלי תשובה ויש את הגרים. הבעלי תשובה והגרים הם רחוקים מאוד. כל אחד נמשך מבחינה אחרת, ואנחנו צריכים לקרב אותם בפועל על ידי התורה. עכשיו, התורה היא צריכה להיות מאוד נקייה שהיא תאיר במקום חשוך. ולמה זה דבר דומה? דומה לחץ וקשת. כי אני עכשיו רוצה לראות את החץ ולפגוע במטרה רחוקה. ככל שאני אמשוך את הקשת לאחור, מה יקרה?
החץ
יעוף רחוק יותר. עכשיו, אם אני רוצה להגיע למקום שנמצאים שם הגרים, אני צריך לראות את החץ מאוד מאוד רחוק. כי אני אמור לפגוע לבבות של ערלים, של גויים, להגיע למצב שגר עכשיו נמצא במקום שהוא לא מודע למציאות השם. הוא רואה עבודה זרה, מה מביא אותו בכלל להתעוררות שהוא בכלל שב, רוצה בכלל לשמוע. החץ צריך להיות מאוד מאוד רחוק שאני אפגע בלב של גר, של גוי שרוצה להתגייר, לכן זה נקרא גר שנתגייר. זה לא נקרא גוי שנתגייר, זה גר שנתגייר. שימו לב, יש פה בחילוק של הלשון של ליקוטי מורן, שאני רוצה לחלק אותו לכמה בחינות, בשביל להבין שיש פה כמה דברים שאפשר ללמוד. מצד אחד אני יכול לקרוא את זה כבחינה אחת, מצד שני אני רוצה לפלג את זה בשביל להסביר לכם מה הכוונה. יש לנו את הבעלי תשובה. עכשיו, בעלי תשובה זה נמצאים סמוכים לעם ישראל, כאילו נמצאים בתוך הקדושה, הולכים, חוזרים, חוזרים, הולכים, אבל את הלבבות שלהם עוד אפשר לבקוע. למה? הם שומעים, הם יודעים, הם רואים, הם חוזרים, הם שונים, הם נופלים, מתרקים, עד שהם מכריחים אותם ומביאים אותם לידי הקדושה. לוקח קצת זמן, אבל זה אפשרי. זאת אומרת, החץ יכול להיות קרוב, רחוק, איכשהו נגיע. אבל להגיע למצב של גר, זה חץ מאוד רחוק. אבל זה צריך על ידי התורה הקדושה. אז לכן פה הוא אומר, ואי אפשר לקרב את הגרים עם בעלי התשובה, אלא על ידי תורה, כמו שכתוב, יפוצו מעיינותיך חוצה. כן? הפסוק הזה הוא נאמר על התורה הקדושה. שצריך להשקוט אותם שהם מבחוץ, כולל אותם רחוקים, להודיע להם הדרך ילכו בה. וזה שמרו רחמנו זכרונם לברכה, אין כבוד אלא תורה. מה עיקר הכבוד? זה התורה. וזהו, אם תוציא הכר מזולל, אמרו רחמנו זכרונם לברכה בבבא מציע בדף פי עמוד א', אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך. כי זהו נקרא מוציא הכר. היינו, כבוד, יקר, בלשון כבוד, כמו שאומרת למרדכי, שלבוש ביקור, בלבוש יקר, מלכות, היה לו שפע, היה לו מלכות, היה לו עשירות, מרדכי יהודי התעשר, לא אחרי שהוא היה בביזיון, בכל מה שעשה לו אמן, אבל הוא עלה לגדולה, הוא היה מלך, אז מרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות, אז יקר זה כבוד, זה גדולה, זה מלכות, אז יקר זה כבוד, מזולל, מזילותא דגלותא, מהשפלות של הגלות, תוציא הכר מזולל, מאותו זילותא של הגלותא, וזהו רם על כל גויים אדוני. היינו, כשהאקום מודין ומשבחין לקדוש ברוך הוא, לשם יתברך, אזי על השמיים כבודו. מה קורה? אזי נתעלה הכבוד מן החושך. שימו לב איזה דבר יפה. הוא נתעלה מן, זוכרים שמקודם למדנו שיש בחינה של אור ובחינה של חושך, ואנחנו צריכים להעלות את הכבוד לשורשו. הכבוד לשורשו עולה, איך זה נקרא? בחינה של אור. מתי שהכבוד לא עולה לשורשו, מה נהיה? חושך. ואי אפשר לבוא עם תוררות התשובה, אין לרישי ישראל ואין לגרים, אלא על ידי התורה, שמאירים להם אל מקום שהם שם. כמו שכתוב, יפוצו, כשאנחנו רואים יפוצו מעיינותיך חוצה, שהמעיינות של התורה יגיעו למקומות הכי רחוקים. הכי רחוקים. ככל שהתורה של האדם קדושה יותר, וכשאנחנו עכשיו לומדים תורה, אנחנו מתקרבים מאוד לקדוש ברוך הוא, ואנחנו יכולים לגלות את אלוקותו יתברך. הכוח של התורה זה כוח עצום ומדהים. זה כוח שאי אפשר לשער אותו. אתה לומד תורה לשמה, ואתה לומד אותה בקדושה, הכוח של התורה שלך מפלח לבבות, ומגיע לגבי שחקים, מגיע למעלה. למה? כי התורה הזאת נקראת תורת חסד, היא עושה חסד עם השורים שלה, והיא מעלה את הכבוד לשורשו. כבוד השם יתברך מתגלה בזה, והקדוש ברוך הוא אומר, זה הכבוד שלי. ולכן כתוב, יפוצו רין, יפוצו מעיינותיך חוצה, חוצה, הוא מדייק, חוצה, בייקה, דווקא במילה חוצה הוא מדייק. למה? מה יש בזה שזה חוצה? כי התורה, כמה זה התורה? 60 ריבו. 60 ריבו אותיות. כנגד 60 ריבו, נשמות ישראל והעם ישראל. ויש לכל הנשמות שורש למעלה, במחשבה, דקוצ'ה בריחו. כי ישראל עלו במחשבה תחילה. ועל ידי הזיווג הנשמות נבראים נשמות הגרים, כמובן שיש בשמיים ייחוד בין הנשמות, וכשנתעוררים הנשמות על ידי אותיות התורה, שיוצאים מפיו, מתנוצצים זה לזה, וזה בחינת זיווג, שזה מקבל הערה מזה. זאת אומרת, שאנחנו לומדים תורה, ששקולים כנגד כל אותיות התורה, שזה שקול כנגד נשמות ישראל, הלימוד תורה שאנחנו לומדים, מעורר את האותיות, והאותיות זה נשמות ישראל, ולדי זה נשמות ישראל מתעוררות עכשיו. ושמתעוררות נשמות ישראל, מה קורה? מה קורה? שווים בתשובה. מתחיל הכבוד לשוב לשורשו. שזה מקבל הערה מזה, ולדי הדיווג של התנוצצות הנשמות שבמחשבה נבראים מההתנוצצות של הנשמות שבמחשבה, זאת אומרת, מהבחינה של הערעורי תשובה שנגרמים לעם ישראל, מפה באים נשמות הגרים. כל הערעורי תשובה שנגרמים לעם ישראל, שעכשיו יהודים מערער בתשובה, עוד גר ועוד גר ועוד גר ועוד גר ועוד גר. תראו כמה חשוב לעשות ערעורי תשובה לעם ישראל, לעשות להם ערעורי תשובה. כן, צדיק.
עוד דבר, ברגע שיש להם את ההתנוצצות,
את הראשונים. תודה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בינה.
אחרי זה מגיע להם בינה גם, שיבינו דבר מתוך דבר, או שזה כאילו, איך זה עובד?
בינה? מה הכוונה הצדיק שלנו, תלמד אותנו?
שהבינה, כביכול, מההתנוצצות הראשונית שלך, שאתה מבין משהו, אז מתחיל לבנות, הבינה מתחילה לבנות, לא דבר בתוך דבר. השאלה היא מבינים את זה שהם נעצרים. מקשר את הסכת.
טוב, אני אסביר לך משהו. פה הוא מדבר, אנחנו צריכים מאוד להצמד ללשון. תדעו לכם שאחד הדברים החשובים שלומדים ספר, כל ספר צריך להיצמד ללשון של המחבר. למה? זה אחד מהדברים שיביאו את האדם לידי הבנה ברורה ומלאה, וגם תציל אותו מטעויות. תציל אותו מטעויות. המחברים, אדמו"ר הזקן, בעל התניא, המדרשים, ספר חסידות, גמרא, המשנה, זה ברור. התורה זה ברור, כן, אבל לפעמים אפילו לדקדק גם בספרים כאלו, שספרים של האחרונים, שצריך לדקדק בהם, ולמה? אני אסביר לכם מה הוא מתכוון. אתה מתכוון על הבינה, נכון? אתה מתכוון לזה, על הבינה, האם יש פה איזה... שהכל במחשבה יתברירו, האם מצד הבינה נעשה... הם יתחילו להשיג הבנה, הבנה שכלית שתוליד בהם את כל התשובה שלהם והכל. זה מה שאתה מתכוון. הבנתי. זה לא בדיוק. בוא נסביר לך למה. ההערה שהם מקבלים, הרי אנחנו מערערים בתשובה. הערעור תשובה שלנו גורם עכשיו בשמיים לזה שעכשיו יש עוד אחד שמתחיל להתעורר בתשובה לשם. אני מערער בתשובה, לי נדמה שהערעור תשובה זה מה פעל? הערעור תשובה זה הולך ומכה עכשיו באוויר, אתם תראו את זה בהמשך גם. הולך ומכה באווירים עד שנכנס לאיזה לב של איזה מישהו או דיבור שעשיתי או תורה שלמדתי, הרי לכל אחד מאיתנו יש ענפים. כל אחד מאיתנו קשור בשורשו לעוד כמה נשמות. כל אחד, עכשיו, שהאדם קשור ל... סתם לדוגמה, זה עוד איזה כמה וכמה הנשמות כאלו, וזה קשור לעוד כמה נשמות כאלו. ברגע שאתה עושה תשובה, כל האילן שלך יזדעזע עכשיו. כל הענפים והעלים שיש לך מקבלים עכשיו תזוזה. נכון? מה קורה שמנענים את העץ? נותן לכם את זה כמשל על עץ. זה הכי טוב. מה קורה שמנענים את העץ? כל הענפים, כל העלים, כל הזה. כשהיהודי עכשיו לומד תורה, הוא מנענע את כל העץ. יהודי מערער בתשובה, היה איזה רוח קלה עכשיו. הזיז את הענפים, הזיז את העלים. זה בדיוק המשל כי אדם עץ השדה. כשאנחנו עכשיו מערערים בתשובה, לומדים תורה, כל הזמן העץ הזה מתנענע, ואז הענפים זזים. הצדיק הוא נקרא יסוד עולם. הוא כמו אילן גדול. התורה שלו, ומה שהוא מצליח לכל בעולם, זה לגרום לכל העצים והענפים והעלים לזוז ולעשות בלגן, שהכל יזוז.
נופלים
בפירות. איך?
נופלים
מדי הפירות. אל
תדאג.
יצאו פר שבע.
רק עם הפירות בשלים.
כן, זה לא משנה, זה לא ניסה להפיל את הפירות. לא בשביל להפיל את הפירות, זה לנענע בכוונה בשביל שיצמחו. אתה מזעזע את העץ, תוציא פרי. מזעזע את העץ ויוציא פרי.
העץ זה הראש?
לוקחים את הפרי, מדביקים אותו ל...
סופר שבע.
סופר שבע. שבע זה השבת, אתה צדיק. שלוש סופר. בוא נראה. אז גם פושע ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, שימו לב, איך הוא נקרא? פושע ישראל. פושע ישראל הוא נקרא. נמצא ששם ישראל נקרא עליו, על כל פנים עדיין הוא נקרא עליו שם ישראל. מאחר שנקרא פושע ישראל, אבל פי שחטא, הגמרא בסנהדרין דף מ"ד עמוד א', הגמרא אומרת, אף על פי שחטא, עדיין ישראל. זאת אומרת, לא משנה איפה הוא הגיע, עדיין הוא בחינה של ישראל. למה? שם ישראל עליו, ככה לא יעזור שום דבר. אתה יכול לבוא ולהגיד מה שאתה רוצה, עדיין ישראל, אל תדבר עליו. ישראל, שם ישראל עליו. ויש לו אחיזה ושורש במחשבה העליונה. ועל ידי התנוצצות, ההתנוצצות הזה של הגילוי של הנשמות, מתנוצץ גם כן שורש נשמתו בין שאר השורשים, ואז מגיע הרע לזה הנקרא פושע ישראל משורש נשמתו, ועל ידי הרע הזאת חוזר בתשובה. שימו לב, אני אלמד אתכם עוד משהו שקשור לזה. שאתם יצא לכם לקרוא תיקון הכללי, שמתם לב שאומרים בהתחלה על ידי השם יחוד, על ידי תמיר ונעלם בשם כל ישראל. מה זה זה על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל? זה בדיוק התורה הזאת שלמדנו עכשיו. זה הפירוש. כשאומרים על ידי ההוא, תמיר ונעלם בשם כל ישראל, זה להמשיך את ההערה הזאת בדיוק, זה הפירוש של זה. זה להמשיך את ההערה הזאת מההתנוצצות של הנשמות, שמתנוצצים שורש הנשמה גם בפושע ישראל, לעורר בהם תשובה וערעור תשובה, על ידי המעשה הזה שאני בא לומר עכשיו, תיקון הכללי, התעוררו כאלו חרטות וערעורי תשובה, על ידי ההוא, תמיר ונעלם בשם כל ישראל. אני עומד לזעזע עכשיו בעולמות העליונים את הבחינה הזאת, של שורש נשמות ישראל על ידי אותיות התורה 60 ריבו, ומזה יהיה תשובה לכלל עם ישראל. זה הפשט של התיבות האלו למי שאומר בתיקון הכללי ולא יודע מה הוא אומר, אז הוא יכול ללמוד לקוטי מוהר"ן, תורה ד' ועיד ד'.
הרב, אבל מה זה ההוא?
מי זה ההוא? חשוב להגיד את הפסוקים האלו.
כן, בוודאי. בוודאי, את הכל להגיד, את כל הנוסח הזה לשם ייחוד והכל, זה מאוד כדאי. לומר את זה לפני.
מי זה ההוא? אנחנו אומרים על ידי ההוא. מי זה ההוא?
לא.
צדיק או הצדיק?
כל אחד.
ההוא זה הצדיק, זה השור.
כל אחד.
אני אסביר. בפועל בשמיים, כשאנחנו באים לעשות כל עובדה, אתם יודעים שהמחלוקת בין הנודע ביהודה למרן החידה, כשהנודע ביהודה אומר לא אומרים לשם ייחוד. למה לא אומרים לשם ייחוד? לא צריך. הנודע ביהודה אומר, אתה עושה מצווה, אתה עושה איזה עובדה, אתה עושה איזה דבר טוב, זה פועל בשמיים גם כך. לא צריך מה יעלה בזה? זה עולה ישר גם ככה, הכל בסדר. הכל עולה. זה דברים חדשים להגיד לשם ייחוד, לא צריך את זה. מרן החידה בספרו שמחת הרגל, כותב אדרבה שכן יש מעלה גדולה מאוד לומר לשם ייחוד, וזה מעלה גדולה מאוד. עכשיו נסביר את זה למה. כשאתה בא לקיים לעשות איזה מצווה, אתה בא לעשות עובדה בקדושה, אתה בא לעשות איזה דבר כלשהו, עצם הפעולה שאתה עושה זה דבר מעוררת בשמיים דברים גדולים, גם אם אתה לא אומר לשם יחוס כתשבו שזה. עכשיו, תיקון הכללי זה עובדה גדולה מאוד, זה מתקן, זה צריך מתישהו לעשות שיעור על התיקון הכללי. צריך לעשות לכם שיעור על התיקון הכללי, מתישהו תזכירו לי, בהזדמנות ננסה ללמוד וללמד, להסביר, להבין, כאילו, לדעת גם את הפירוש של התהילים על זה, וגם את העוצמה. יש פה שיר, ניצוח, ניגון, תפילה, מזמור, הודעה, גלויה, זה שיר פשוט כפול משולש מרובע. זה מתקן את כל הבחינות של האש, רוח, מים, עפר, את כל היסודות של האדם, וממשיך לו תיקון השלם לכל הקומה שלו. וממשיך לו יערה נפלאה, ומביא את האדם למדרגה כזאת של רוממות, ומתקן את הבהמיות ואת המשחה דחיביה שיש באדם. החטא הוא שייך לזוהמת הנחש, למשחה דחיביה. התיקון הכללי מסיר מעל האדם את הזוהמה של הנחש, מתקן אותו בארבע יסודות שלו, ומביא אותו לידי שלמות השכל, שהוא מתחיל לשוב בתשובה. וההתנוצצות הזאת של התשובה שהוא עושה, גורמת לזה, למה? מה גורמת ההתנוצצות הזאת של התשובה? לגרום על ידי ההוא, תמיר ונעלם ישם כל הסתרומת, שאני נדבק בעולם המחשבה, בעולמות העליונים, בעולם המחשבה, אני מערר בירוע תשובה, נמשך הערה גדולה מהכתר, הכתר העליון, יהיה השם של הרחמים, ששם למעשה הבינה הילה, ששם נמתקים כל הדינים בשורשם, ושם גם למעשה הכל במחשבה התברירו, כל הבחינה הזאת של הנשמות והגרים והבעלי תשובה, וכל התשובה שנמשכת, נמשכת מאותה בחינה, מהבחינה הכי גבוהה, מהערעורי תשובה, מהסוד של הערעורי תשובה, מהמקום הגבוה הזה שאדם בכלל מערער בתשובה. עצם ההרהור תשובה הוא מתקן לאין שיעור. ההערה הזאת היא הגדולה, אני אומר, אני מבקש מהשם, על ידי ההוא תמיר ונעם השם כל ישראל, אני כרגע מדבק את עצמי במעשה הזה הגדול של התיקון הכללי, למשוך ולגלות הערה גדולה ועצומה מהמקום הנורא הזה למעלה, שיכול להמשיך רחמים והשפעות טובות לעם ישראל, ללא תערובת של דינים, להימשך משם הערה ותשובה והתנוצצות משורש נשמתם של הבעלי תשובה והגרים, שיתכנס בהם, וככה על ידי זה פתאום אנחנו פתאום מוצאים, הופ, יושב לו בן אדם באמצע שום מקום באיזה ספסל, ואומר לעצמו, אך, הוא רוצה לשוב לשם, מה התכלית שלי מעולם הזה? מאיפה הגיע אליו הערעור תשובה? מישהו כנראה עשה איזה, למד תורה בכוח, עשה איזה תפילה, איזה תורת חסד הייתה בפי, והופ, הערעור תשובה זה הגיע. יושב לו איזה כומר, בתוך איזה מקום שלו שם, ופתאום מסתכל עצמו, מה הספר הזה? אין פה שום ניסים. אם כל היום נמצא פה עם הג'וזו הזה, ואין שום נס. לא קורה כלום. אין שום נס. אני מתפלל, לא קורה שום דבר. מה יהיה? אין נס, שום דבר. פתאום הוא רואה, עודו לאדוני כיתור, הולך, אומר, בוא, אני רוצה להיות יהודי. היה זה אחד שפנה אלינו, ממש, היה זה אחד. הוא נשאר לו, תגיד להם. אחד, זה שמואל חיים יודע מי זה. אחד, שהוא מנוצרי, קתולי, שאומר לעצמו, תשמע, ראיתי אצלכם, יש הרבה ניסים פה, אני רוצה להיות מעם ישראל. רוצה לעזוב את הג'וזו. שמואל חיים יודע את זה, הוא קיבל את המייל הזה, והוא רוצה, הגוי, הוא אומר, מה אני עושה פה מול הג'וזו?
בארץ
עירה מכבודו. בארץ עירה מכבודו, פתאום הגוי יושב לעצמו ואומר, מה קורה פה? אני רוצה להתפלל לאלוהים הגדול הזה שלכם, אלוהי ישראל. בוא, אני רוצה להיות משלכם. ואז פתאום הוא מבין שהם משתחרפים לבל ורק מתפלים אל אלו ישיעה. רק הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותנו. להתפלל רק לבורא. ואז נהיה הרהורי תשובה לכל ההתעוררות הזאת. ושימו לב. עכשיו פה העבודה היא לתלמיד חכם. פה הוא יסביר לנו את העבודה יותר על התלמיד חכם. שימו לב למה. וזה שאמרו חרמנו זכרונם לברכה בנדרים דף פא עמוד א, מפני מה תלמידי חכמים הם בניהם תלמידי חכמים? למה? כאילו רואים תלמיד חכם, הבן שלו לא כמו, זה לא תלמיד העתק. הם יכול להיות יותר גם, זה לא מחייב, הקדמת שאר הגלגולים כ"א, כ"ב, שרבנו ארי אומר דווקא לפעמים הפוך, יכול להיות אדם גדול, יש נשמה קטנה, לפעמים אדם קטן יולד נשמה גדולה, תרח, הוליד את אברהם אבינו. אבל זה לא כל כך משנה. ודווקא רואים אפילו את יצחק ועשיו. אז מה יצא מפה? ויעקב אח שלו זה עשיו. הנה, אתה אדם גדול. יוסף הצדיק, אחיין של עשיו. אז מה? לפעמים לא מחייב. אז אומר, פה הגמרא שואלת את זה באמת. אלא אומרת הגמרא, מפני שלא ברכו בתורה תחילה. מה זה שלא ברכו בתורה תחילה? לא היה לה לדעת, בסך הכל לא ברכו בתורה תחילה. עשיתי פעם שיעור רק על זה. נכון רבי שלום, אתה זוכר את זה? שיעור מאוד יפה, מה הכוונה שלא ברכו בתורה תחילה? יש לי חידוש מאוד מאוד יפה על זה, משהו... שיעור מאוד רק על הנושא הזה. מה זה העניין שלא ברכו בתורה תחילה? רחבתי את זה בהרחבה. נסביר כרגע בקצרה מה הכוונה. שלא ברכו בתורה תחילה, הרגישו כביכול שהם לא רשאים ללמוד תורה. מתי אדם עכשיו, נוטל, קם בלילה באמצע משנתו, לא נוטל ידיים, אז הוא אסור בדברי תורה, הוא אומר, טוב, אני לא לומד תורה עכשיו. מה, לא לומד תורה, לא נוטלתי ידיים, אז הוא אסור בדברי תורה, הוא מפחד לדבר. הוא אומר, אני נוטל ידיים, אני אברך ברכות התורה, אני אהיה רשאי ללמוד תורה. כל עוד שזה הוא מרגיש כזה לא ראוי. עכשיו, אדם שהתרחק וחטא ונפל מהתורה ולא למד אותה והתרחק ממנה, אז זה כביכול בחינה שלא ברכו בתורה תחילה. כי הוא לא מאמין שההערה של התורה נמצאת גם אצלו. גם אצל הרחוק שברחוקים והקל שבקלים, גם שמה מאיר כבודו יתברך. זאת אומרת שיהיה לך הזוד הקדושה להתקרב לשם וללמוד את התורה של השם, וכי אין לדרך בתורה תחילה, כי גם אתה ראוי ללמוד תורה, וגם אתה ראוי שהתורה תאיר בך, גם אפילו שאתה רחוק מאוד ונפלת למקומות נמוכים ושפלים מאוד, גם אצלך התורה מאירה, ולכן כן תברך בתורה תחילה. אמרת, לא ברכו בתורה תחילה, כאילו לבוא ולהגיד, אני לא שייך אצלי, אני לא בדרגה הזאת, כאילו זה הדבר הכי גבוה, כמו שאנחנו היום לא רוצים לגעת בקבלה, זאת הבחינה, כאילו לא לגעת בתורה בכלל, מי אתה שאתה נוגע בתורה? לא ברכו בתורה תחילה, כאילו אל תיכנס למקום שהוא למעלה מהמדרגה שלך. ויש פה הרבה דברים להרחיב על זה, המון 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 לאין שיעור, אבל בואו ננסה כרגע להתעמד ללשון ולא לנסות להתפזר. שצריך כל אדם, ובפרט תלמיד חכם, לברך ולהעיר בלימוד תורתו בשורש הנשמות. והיינו, במחשבה תחילה, כי שם שורשנו, במחשבה, נמצא כשמביא הערה וברכה לתוך תחילת המחשבה, ועל ידו מתנוצצים ומתברכים לנשמות, ונמצא כשממשיך נשמה לבנו, בוודאי ממשיך נשמה בהירה וזקה, ועל ידי זה גם בנו יהיה תלמיד חכם. זאת אומרת, זה בעניין של המשכה. זאת אומרת, גם המשכה, פה הוא מדבר על המשכת הוולד, שזה תלוי במחשבה, שמפה למעשה נמשך הנשמה. כל נשמות ישראל, למעשה, כל בן אדם שנמצא, הוא מושך מהמחשבה. כי אם לא היה מחשבה באותו זמן, באותה עת, באותו יום שהיה את הייחוד בין האבא ואמא, לא היה אדם פה, אף אחד לא יושב פה. כל אחד יחשוב לעצמו בן כמה הוא. יחשוב לעצמו על הזמן שבו הוא נברא. הוא אומר לעצמו, אם לא היה מחשבה בין פלונית לפלוני, באותו זמן, באותו עת, באותו יום, הוא לא היה יושב פה. זאת אומרת, כל אדם הוא בשורשו, בשורש האמיתי של כל אחד מאיתנו, זה מחשבה. כולנו מחשבה. זאת אומרת, אם לא היה לאף אחד מאיתנו בשורש, לבחינה של האב, לא לתולדה, כי התולדה לא תבוא בלי אב, אז אם לאב, לא היה מחשבה, לא היה לנו שורש קיום. זאת אומרת, כולנו באנו למעשה ממחשבה. זאת אומרת, עצם זה שהייתה מחשבה, המחשבה הזאת למעשה הביאה תולדה. פה הוא מדבר, ככל שהמחשבה בשורשה שהיא האב, המלאכה הראשוני, נעשית במחשבה טהורה וזכה, ככה גם נמשכת התולדה. וכמובן יהיה בסיוע. תאריכות הדברים, זה רבנו ארי בהקדמה כפה לבקבט, רבנו ארי מדבר על דווקא שזה לא מחייב. זאת אומרת, לפעמים יכולים לבוא נשמות שהן לא קשורות למי שהן. אין קשר, אבל דברים שהם גלגולים שונים, דברים ש... זה דברים שעוד צריך להסביר אותם, זה מפה בפני עצמה. אין כל כך יכולת לאנשים להבין את ה... תודה עמקו את הדבר הזה.
אז מה זה נכון? זאת החשיבה האלוקית שלכם חלק אלוקם. בעצם כולנו חשיבה של הקדוש
ברוך הוא. יפה מאוד, יפה. יפה מאוד. ישראל עלו במחשבה תחילה. זה הכוונה, זה הקו, זה מה שהוא מתכוון להגיד.
אז מה זה מה שכותב התודות יעקב יוסף בפרשת וירא בשם ובפרשת חינוך? שכולם יכולים, יש להם את הדרך להביא זכרים דווקא, ובזה תלוי הגאולה. על ידי שיהיה להם מחשבה על השכינה ועל...
אז מה אתה רוצה להגיד?
אז רואים שכן אפשר לפעול. במחשבה, שזה יהיה דווקא משהו מסוים.
אפשר, אבל עוד פעם, הוא מדבר על בחינות של צדיקים שידעו באמת, כן, יותר טוב.
זה דבר רק על צדיקים, לא מדבר על כל אדם?
כל אדם מאיתנו, זה כמו תיקון חצות, זה מדובר לכל אדם. ובפועל, מי שאוכל בזה, זה הצדיקים. הם בוכים בחצות, הם מבכים על החצות, הם עושים מזה עסק, עושים מזה עניין, מבינים שעבודת חצות זה ה... הדבר הגבוה והנעלה ביותר, אין לך דבר גדול מזה. אבל זה גם אותו בחינה של ההמשכה. צדיקים שעולים וחושבים מחשבות, ויש כאלו שהם נופלים לבחינה נמוכה יותר. עכשיו ככה. אבל כשאין מאיר ומברך את התחילה לידי לימודו, אז כשממשיך נשמה לבנו, הנשמה היא בבחינת אני ישנה, ואינה מהירה, ואז רואים נשמה, שהיא לא מהירה מספיק, היא לא באה לידי הערה, היא לא באה לידי גילוי, לא רואים את העוצמה של, לא רואים את מה שטמון בה, לא רואים את הכוח שלה, למה? כי היא בחינת ישנה, היא נפלה לתרדמה. ומפני זה לא יהיה בנו, תלמיד חכם. וזה מפני שלא ברכו בתורה תחילה, זה מה שהוא פירש. היינו, בשורש הנשמות, לא ברכו בתורה תחילה, כאילו לא הגיעו לבחינת, התחילה כאילו לא ברכו בתורה, לא כאילו המשיכו את הברכה, ברכה זה המשכה, מבריך, לא ברכו בתורה, לא המשיכו את הברכה, תחילה, מה זה תחילה? בבחינת ישראל עלה במחשבה תחילה, איזה חידוש הוא אומר, הבנתם? כאילו ישראל עלו במחשבה תחילה, כאילו לא המשיכו את זה מהבחינה הגבוהה ביותר. ואין אדם זוכה לתורה, אלא על ידי שפלות. אם אתה רוצה לזכות באמת לתורה, ברובין דף נ"ד, כמו שאמר רומנו זכרונו לברכה, הוא ממדבר מתנה. אתה רוצה לזכות לזה? תהיה בבחינת מדבר מתנה. שישבר האדם את כל הישות שלו, כל הרצון שלו לקבל.
אני מתקשר למה שאמרת, אחרי הדעתי כי גדול השם, סופי תיבות הנעלה
בכל יום. מה זה?
הדעתי
כי
גדול השם,
סופי תיבות הנעלה. יפה. אפילו לא צריך כולל. כפי רבנו ארי בגימטריה, כן. בגימטריה, אחד לפה ואחד פחות, זה אותו דבר. לא חייב שזה יהיה עם הכל. כל זה כאילו, איך אומרים, הוצפות. כמו הקמה, קסה, קנה, פורה, תורות. פורת זה תרפז, כי זה לא עולה כמספר כל המילואים. כל השבע מילואים עולים כמספר פורת, תרפז, כאילו, פחות אחד, זה פורת. כלומר, בין פורת יוסף, בין פורת עליהם פורת, זה כל השבע מילואים, קצה, כמה, קנה, ואבסה, גמר ובין. זה עולה כמספר המילואים, לפי רבנו ארי. יש פה חסר אחד, וזה כאילו יוצא תרפז. אבל זה לא באמת הרפאה, זה פורט, כי לא צריך להגיד גם עם הכולת. נשאר פורט, כאילו, האחד הזה זה אלופו של עולם. אני, זה לא משנה, כאילו, גימטריה לא חייבת להיות עם הכולת. כאילו, תמיד מחפשים לדחוף את הכולל, עם הכולל, עם הביצה, עם קליפתה, עם ברכות. מוסיפים רק בשביל שזה יתחבר איכשהו.
רב ישראל נחשבים טוב לגבי הגויים?
מה הכוונה?
כלפי הגויים הם נחשבים טוב מרע?
ירושלים, פרק א' הלכה א'. ירושלמי אומר שההבדל בינינו לבין אומות העולם זה שאומות העולם הקדוש ברוך הוא מחשיב להם מחשבה שהם עושים לרע ומצרף להם למעשה כאילו הם עשו את הרע הזה. עם ישראל חושבים לעשות רע, הקדוש ברוך הוא לא מצרף להם לזה. אומות העולם עכשיו חושבים לעשות משהו טוב, הקדוש ברוך הוא לא מצרף להם את זה למעשה. עם ישראל חושבים לעשות טוב, הקדוש ברוך הוא מצרף להם את זה למעשה. אז מפה אתה רואה שביחס אלינו הם כן, הם חשובים רק. לפי ירושלמי הזה כן.
כשאנחנו אומרים שישראל הוא מחשבה תחילה,
ואדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, זאת אומרת שעליו המחשבה תחילה שהוא יאכל מעץ הדעת טוב ורע.
אם אתה נכנס לפה, זה כבר הרב דסלר. אתה מכתב מאליהו, הוא נותן על זה פירוש. אני יודע לפה אתה רוצה להגיע. אתה רוצה להגיע לאין כניסה. אתה רוצה להגיע אחרי את אדם הראשון, כאילו אני הבנתי. אבל תשאל, נו, בכבוד.
ישראל זה טוב מרע.
נכון.
עלה במחשבה תחילה שיהיה טוב מרע.
שיהיה טוב מטוב. עוד לא היה רע. הרע זה בסוף.
ישראל זה טוב
מרע. לא, הרע הוא בתולדה. הרי בפועל אנחנו אומרים יוצר אור ובורא חושך, נכון? בתפילה אומרים יוצר אור ובורא חושך. מה אנחנו אומרים באמת? מה באמת הלשון? זה יוצר אור ובורא רע. יוצר אור ובורא רע. אם אתה הולך לפי העולמות, צריך עשייה, יצירה, בריאה ואצילות. זאת אומרת, זה כביכול יוצא למעלה מהיצירה. אבל הרע שאנחנו מדמים אותו, זה רע שהוא הוא גילוי של דין גבוה מאוד, שהעולם לא יכול לספוג אותו, הוא לא יכול להבין אותו. רע, הרע, גם הרע הגמור, הוא מציאות של אור עצום בכל העולם, רק בחמת שאין לנו את הדעת ואת הכלים, יכולת לספוג ולהבין מהו. לכן עכשיו, לעתיד לבוא, יברכו גם על הרע, על הטוב, על כל השמות, על הטוב והמתיב. היום אנחנו מברכים דיין האמת, דיין האמת, אבל לעתיד לבוא יהיה הכל בחינת הטוב והמתיב, כאילו יהיה גילוי של כזה טוב, שגם הבחינה של הרע, אנחנו נסתכל ונגיד כאילו אין בכלל רע.
יהיה גילוי.
אנחנו, גם הרע עצמו הוא העדר של, יש לנו העדר של ידיעה לתפוס את גדולת השם. אז אנחנו רואים את כל הקשיים, את כל האיסורים, ואת כל הדינים, ואת כל האסונות, ואת כל מה שעובר עלינו, כל מה שאנחנו רוצים ישועה מהשם, ואין לנו, אנחנו מדמים את זה כרע. אנחנו רואים את זה כרע, למה זה רע? כי זה לא משתלשל לשכל שלנו, ולכלים שלנו, וזה נשאר גבוה. בגלל שזה נשאר גבוה, זה רע ומר לנו, כאילו, זה משהו ממשי שאנחנו לא יכולים לתפוס אותו. זה מעל הדעת. ולכן רק לעתיד לבוא, רק בגאולה, שלא יהיו יותר שכלים מקוצרים, שכלים טועים. בתורה למד, רבי נחמן אומר, השגות אלוקות אי אפשר להשיג עם על ידי צמצומים רבים. ככל שאתה מצמצם את הדבר, אתה יותר משיג אותו, נכון? עכשיו אני בא להסביר לך עכשיו איזה משהו. רוצה להסביר לך אותו, מה אני עושה? אספר לך משל. לא תבין, אספר לך עוד משל. לא תבין, אני אספר לך את זה עם ציורים, עד שתבין. ככל שאני מצמצם את הדבר יותר, ככה היכולת שלך להבין אותו. עכשיו, את הרע, למעשה, אנחנו לא יכולים לצמצם אותו. אנחנו לא יכולים, כאילו, אף אחד לא יכול לצמצם מציאות של רע, כי מציאות של רע זה רע, אנחנו רואים בו רע. השכל שלנו הוא קטן מלהכיל את שורש כוונותיו של הקדוש ברוך הוא, את מה שהוא עושה, את הפעולות שלו, את העשייה שלו. למה הדברים קורים? למה? אין. השכל לא יכול להבין את זה, למה הוא הסתלק, מת. למה זה? אדם לא תופס את זה בשכל. אתה לא יכול להסביר לו, להוריד לו את זה שכלית, אתה לא יכול. עכשיו, מה אתה לא יכול להוריד לו? אתה לא יכול להסביר לו למה. וכאילו, אם היית מסביר לבן אדם את המציאות של הרע, למה יש רע, היית מסביר לו, זה כבר לא היה רע. כי זה היה לא טוב. כי הוא היה מבין את המציאות. עכשיו, היום אנחנו בגלות, אנחנו לא נמצאים בלעתיד לבוא. אז בשביל זה יש העדר של הטוב הזה, וכולנו היום נמצאים בבחינה שאנחנו דוממים, אנחנו לא מבינים. אם היינו בדרגה כזאת, לעתיד לבוא, יהיה בחינה של הכל טוב, כאילו, יהיה הכל הטוב האמיתי, לא יהיה מציאות והגשמה בכלל של רע. לכן אומרים, יוצר אור הוא בורא רע. יוצר אור, בתפילה אתה אומר, יוצר אור הוא בורא חושך. אתה מזכיר מציאות של חושך, למה זה יוצר אור ובורא חושך? למה לא יוצר אור ובורא רע? למה לא חושבים מה כתוב? זה הגמרא אומרת. אלא יוצר אור ובורא חושך, זה כמובן לשון עדינה יותר. אבל חושך זה לשון ערפל, הסתרה. בפועל זה אמור להיות רע. הרע הוא בחינה של חושך. חושך זה משהו שאתה לא רואה אותו. אתה לא משיג אותו, אתה לא מבין אותו. אבל בתוך תוכו, בשורש, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל טוב. גם השטן עצמו, גם הסמך מם. תראה מועד קטן את הגמרא ב... תלו מגלחי. שמה הגמרא אומרת על, על רב ביבי, הבן של הבית. הוא מדבר עם הסמך מם, מדבר איתו. אמר לו, לבוא, רואה. יש להם דו שיח עם השטן. דברים איתו. דבר איתו, מה אתה בא להסביר?
הרב, השיר הזה היום שיהיה לי עוד יותר טוב מזה, אז השיר הזה טעות, אז כל רגע טוב, לא יהיה לי עוד יותר
טוב. בשורש האמיתי,
שאלה לנו זה טוב.
בשורש האמיתי, זה נכון שזה לא נכון. כי כשאתה אומר, עוד יהיה לי עוד, זה כאילו משמע שאתה מוציא לעז על הראשונים. כאילו, למה אתה אומר, יהיה לי עוד יותר, מה, עכשיו לא טוב לי? אבל אנשים, זה לא באים לרדת לרזולוציות כאלו, כאילו, לדקדוק הזה. מתכוונים האדם להגיד, עכשיו טוב לי, אבל יהיה לי יותר טוב, מה כבר, כמו שעכשיו טוב לי, ואני שמח, אז יהיה לי עוד יותר שמחה, ואני אשיג עוד השגות אלוקות, ואני אשיג עוד השגות אלוקות. זה כאילו מה שהתכוונו, נראה לי, זה הכוונה. אבל בפועל, גם עכשיו, כל מציאות היא טובה. אבל אנחנו לא רואים את, ה, את, ה, את הגילוי הזה, וזה נדמה בינינו כאילו למשהו שהוא בפועל אמיתי, בשורש, צריך להבין שאין מציאות של רע. הכל זה השגחת השם, וכל מה שהשם עושה ומחליט. המציאות של רע וטוב זה כמו אור וחושך. אתה עכשיו נמצא בחושך, אתה מרגיש מפוחד, אתה מרגיש, מה אתה אומר? טוב, זה חושך. אני הולך עכשיו בלילה, אתה אומר, זה חושך. בסדר, עוד כמה שעות, יש שמש, מה אתה דואג? לא דואג. ככה האדם צריך להסתכל על הרע. הרע לא צריך לגרום לאדם ללכת אחורה ולהיבהל. כמו שאדם הולך בלילה במדבר, בחושך. ראית פתאום אדם עומד, יור, זה חושך, מה יקרה לי? אני עומד למות. איך אני יוצא מזה? אני לא יוצא מזה, השמש לא תזרח יותר. הוא לא חושב מזה. הוא אומר, טוב, יש חושך, הוא ממשיך, הוא בכלל לא חושב מהחושך. הוא אומר, לא מסתכל למציאות הזאת. עוד כמה שעות, תזרח השמש, יש זריחה. הוא בטוח שתבוא היום, אז יבקע כשחר אורך. הוא יודע שהיום הזה האור יבוא. הוא מאמין בזה באמונה שלמה. ככה גם ההסתכלות צריכה להיות על רע. כשאתה עובר קושי, אתה עובר מסתר פנים כזה, ומציאות של חשיכה, ובלבול, וקושי, ורע, והכל רע, אתה לא צריך לקחת את זה למקום שאתה מתבהל מזה, ואומר, וואה, מה יהיה לי? אתה לוקח את זה למקום שזה קיים, אבל... נעבור את זה, נעבור, נסתכל על מציאות שאפשר לצאת מכל דבר ובכערף עין ממש. כמו שרבי לוי יצחק מברדיצ'ו נסע, זכותו תגיד לנו, נסע למדתי ממזרוץ'. אז הוא היה ליטאי, הוא היה שב לומד, הוא היה תלמיד חכם מאוד גדול, הוא לא היה נוסע לאדמו"רים ולחכמים, הוא היה יושב לומד. אז החותן שלו אמר לו, מה לך לנסוע על המגיד ממזרוץ'? מה אתה נוסע אל? מה יש לך לנסוע אל? אז הוא אמר, במזרוץ' מודיעים שיש השם בעולם, שיש הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר, טוב, אני אקרא למשרפת שלי המנקה. גם היא תגיד לך את זה. היא גם תגיד לך, תשאל אותה, מה יש בעולם? היא אומרת, יש השם. הוא אמר, היא אומרת, ואני יודע. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד את כל הממרות האלה שכתובות פה וכתובות פה וכתובות שם ולקוצי המורן, אבל הכי חשוב זה לחיות את זה, זה לדעת את זה, זה שיגיע אדם להתגוננות כזאת ולמצב שהוא יחיה את זה, שהוא באמת יתבונן ויגיע למציאות הזאת שהוא רואה את הגילוי של האור ב... ללא הפסק, גילוי אלוקות ממש. שהולך ונמשך עד אמצע.
אבל האור למעשה של הבן אדם הוא רק דוחק את החושך. הוא לא מבטל את החושך. איך עכשיו למעשה לבטל את החושך?
אז בשביל זה, רבי נחמן פה מסביר דבר מאוד יפה. שאדם צריך לבטל את הגאווה שלו. כי החושך בא מהגאווה. מתחילת גאווה, שאדם גאווה, הוא רוצה לעצמו, הוא כל הזמן אדם חושב שראוי לו, מגיע לו. שייך לו, הוא מקשר לעצמו הרבה בחינות. ואם אדם היה יודע שלא מגיע לו כלום, והוא לא ראוי לשום דבר, אז הוא לא היה אף פעם בצער, הוא לא היה עצוב. למה אדם עצוב? למה אדם בצער? למה אדם עוד... כי הוא רוצה לעצמו, הוא אומר, מגיע לי, אני צריך, שייך לי, אם לא לי, כל הזמן הוא מחזיק את הממשות שלו. אם אדם לא היה לו ממשות של עצמו, רצון של עצמו, אז הוא היה מסתדר עם כולם, כאילו, הכל היה בסדר. איפה הגאווה, איפה הצער, איפה... אפילו שאתה עצוב, למה אתה עצוב? מי אתה שאתה עצוב? תשמח, אתה חי בחסד, השם יברך שעושה איתך. אז לכן פה שימו למה הוא אומר. ושישבר גאוותו מארבע בחינות שפלות. כי צריך האדם להקטין את עצמו לפני גדולים ממנו. זה ההנהגה שהיא חובה. ולפני בני אדם כערכו צריך תמיד אדם להקטין את עצמו. ולפני קטנים ממנו, גם לפני קטנים, גם זה צריך להקטין את עצמך. ולפעמים שהוא בעצמו קטן שבקטנים, צריך להקטין את עצמו כנגד מדרגת עצמו. גם כנגד עצמך תקטין את עצמך. וידמה בעיניו שהוא למטה ממדרגתו. אדם לא יחזיק לעצמו איזה משהו. וזהו, ופה הוא מביא ראיה, עוד הפעם הוא מביא לנו ראיה מהפסוק, בבחינת שבו איש תחתיו, שירד אדם עצמו למטה למטה.
הרב, לא הקדוש ברוך הוא נתן לנו כישרונות
ויכולות,
לכל אדם יש כישרונות ויכולות, אבל כמה בעצם אחוז מהאוכלוסייה כן מצליחים לקיים אותם? הרבה מהם שקלים אלה שיהודים מה יש בתוכם, קשה מאוד להגיע לזה.
זה המלחמה שלנו פה בעולם, המלחמה שלנו פה בעולם זה להילחם ולנצח את כל הקשיים, לא להישבר מכל מה שאנחנו אומרים. אנחנו חייבים להיות חזקים ולנצח את כל הקשיים שיש לנו בעולם. אם אתה לא תשבר את זה ולא תגיד לעצמך, אני קם ונלחם, זה לא יקרה.
ואתה קם ונלחם ומשיג ונופל, ואנחנו נשיג ונופל, וזה כאילו שהוא נתן לך את זה.
העיקר שאדם לא יתייאש לעולם, זה העיקר. היצר הרע בסופו של דבר הוא רוצה את הייאוש של האדם. המטרה שלו שהאדם יתייאש, להגיד לעצמו, זהו, אני כבר לא שווה יותר. זה המטרה. זה המלחמה שלו באמת, הוא לא בא להילחם איתך על... עכשיו, הוא רוצה מהיהודי שהאיש ישראל ייפול בייאוש ויאבד עצמו לדעת, שהוא לא יהיה קיים. ופה שאדם מוסר את עצמו ומגלה אלוקות ואומר, יש לי תקווה וגם כי נפלתי קמתי. אז הוא חוקק את עצמו בתורה, הוא אומר, אני קיים בתורה, גם לי יש תקווה, גם לי יש תקנה. וזה הניצחון האמיתי.
ואז הוא מגלה בעצמו.
איך?
אז הוא מגלה את אותם כישרונות, את אותם יכולות.
בוודאי.
זה תיקון בעולם.
אם אתה לא תתייאש, אז אתה תגלה הרבה יותר. הייאוש מביא את האדם לידי שהוא נופל למקומות הכי נמוכים. למה אתה מתייאש? אתה יכול להגיע ולנצח הכל, אבל אתה חייב להיות חזק ולהאמין ולבטוח ולצפות ולקבות בהשם יתברך. מה צריך?
כמו שאמרת, שהבן אדם מבין בלילה שחושך, עוד כמה שעות תהיה אור. אז המחשבה שלו, אוקיי? המחשבה שלו כאילו פועלת בזה. בהבנה. והבעל השם טוב, הוא השם, הבינני להבין בנפלאותיך השם. כביכול הרע הזה, כביכול זה נפלאות. כאילו, הבינני, כאילו ההבנה פה, כאילו, כביכול המחשבה הזו, כמו שאתה אומר, המחשבה הראשונית.
בשורש הכל טוב, זה מה שהסברת.
כאילו, הבינני להבין בנפלאותיך, כאילו, תמיד להבין מה יש פה בדבר הכביכול הרע.
ביום טוב יהיה בטוב, ביום רע הרי, חכם באדם. טוב צדיקים יקרים, אתם בעזרת השם תהיו בשמחה. שזכות הדיבורים האלו שלמדנו, יש עוד הרבה להרחיב וללמוד. יש פה דברים, עוד להמשיך פה, על רב עבר בר חנה. ידידי חזילי, אני בעצמי ראיתי, אי אורזילה בר יומה. ראה איזה ראם אחד בן יומו. דאב וכהר תבור, הוא היה גבוה כמו הר תבור, תראו איזה גובה. כמובן שיש פה דברים שהם שמימים בשביל שאנחנו נבין אותם, כן? והר תבור, כמה אב וכמה היה גובו, יש פה סודות נוראים. יש פירוש של הרב מגריידיט, רב גוטמחר, יש פירוש של הגאון מווילנה, על המאמרים של רבא בר בר חנה, ורבי נחמן הגלה אליו, הרבא בר בר חנה, והביא לו את כל הפירושים האלה. אז הוא אמר לו, כמה היה גובה שלו? ארבע פרצה. ארבע פרסאות, תבינו את הגודל, את המטורף. ובמשך דצבר את לטה פרסא, באורך הצבר של הרם הזה, רק האורך של הצבר שלו זה שלוש פרסאות. דיבה, זה אורך של הצבר של הפרסאות. זה דינוזאורים האלו, הגדולים שהם. כן, זה הדינוזאורים. זה הדינוזאורים שהיו, זה... כן, זה... מה אתה צוחק? זה בבא בתרא בדף עין ד', הרשב"ם כותב את זה. על אותו אביתן, על אותם דברים שהם...
ממש, זה דברים שהם... אנחנו אריה, והוא התכופף כמו זחל בסוף
של דבר. שמה?
אנחנו אריה.
כן.
הרב, זה לא היה מחזות נבואה, כל הדברים האלו?
נכון, בכל הפירושים, כן, יש פחזות נבואה, יש ככה. פרשים את זה ככה או ככה או ככה, אבל בינתיים זה מטרס לנו גם את הדינוזאורים.
הרב, בכל הדינוזאורים האלה, איפה הדינוזאורים?
מה זה?
בכל הדינוזאורים האלה. מה אתם רוצים לרב? מה אנחנו לומדים את זה?
שאנחנו קטנים. זה מה שזה, ותגיד לנו כמה אנחנו קטנים. לוויתן זה יצרת לשחק בו. מה הפירוש של הרד"ק? תראה במפרשים, לוויתן זה יצרת לשחק בו, כאילו הוא לא לשחק, הוא לא משחק איתו. לשחק בו עלינו, שרואים את גודלו של הלוויתן, מבינים את הקטנות שלנו, כמה אנחנו קטנים. אז לוויתן זה יצרת לשחק בו.
אפשר להגיד גם על הענוקה אותו דבר.
מה?
ככה אנחנו מתקרבים לרב, אנחנו רואים כמה אנחנו קטנים, אפס. זה פשוט
מייאש
להתקרב לרב, להביא
שיטה שלו. הפוך, אתם צריכים להתחזק, אתם לשמוח.
מה שהכי מדהים זה שאתה נותן לנו להרגיש כאילו אתה חלק מאיתנו.
נכון, כי אני חלק מאיתכם, מה אני נראה לך? איפה אני מהחלל? איפה?
כמו שאתה...
כאילו רב קהילתי.
זה שלנו.
אנחנו חברים צדיקים, אנחנו חברים.
אם היינו יודעים מי זה הרב, היינו בורחים קילומטר מהעיר.
לאן יש לכם לברוח? לאן יש לכם לברוח?
אתה נותן לנו את הרגשה הכי בעולם.
אתם תהיו בשמחה, ואנחנו חברים טובים, ואנחנו בעזרת השם. ומה אומר הלוויתן בשירת הבריאה?
הודו
לאדוני כי טוב. יש קשר בין הלוויתן לבין זה שהוא אומר הודו לשם. הכל מרומז פה, בין התקווים. אתה ממשיך עם השיגעון. בוא תתעסק בתורה במקום כל הסודות שאתה רוצה. אז שימו לב, אז אומר פה הגמרא, ובמרבתא דרשא פרסא ופלגא. מה זה ובמרבתא דרשא פרסא ופלגא? הגודל של הרביצה של הראש שלו, שהוא רק יושב ורובץ, זה פרסה וחצי.
האלה היו לפני מיליוני שנה, מה היה דברים כאלה?
לא, אני אסביר לך מה הבעיה. אני אסביר לך מה הבעיה. זה לא הכוונה. הם צודקים ולא צודקים. כשהקדוש ברוך הוא ברא, הם צודקים ולא צודקים. אני מבין,
לא
היה צודקים. כשהקדוש ברוך הוא ברא, כשהוא ברא את האדם והוא ברא את העולם, הוא ברא את הכל בהכי גדול. עכשיו הוא ברא אריה, ברא תנין, ברא דינוזאור, ברא חיה, ברא אותם בגודל עצום, מניח, עכשיו הוא ברא אריה. הוא ברא אותו תינוק, הוא ברא אותו כבר גדול ממדים.
בצביונם.
אריה דבי אילה, בחולים, בדף נ"ט, שהגמרא מדברת על אריה דבי אילה. אז מה? נכון או לא? זה אריה גדול, זה עוד היה שרידים. עכשיו, הוא ברא אותם גדולים. אז עכשיו שהם חוקרים במדע, הוא חוקר, הוא רואה פתאום עצם של איזה אריה מהתקופה הישנה, עכשיו הוא אומר. להגיע לגודל מימד כזה, של עצם כזאת, זה אומר שהוא צריך להיות צאצא של מישהו שהיה פה לפני 10,000 שנה בשביל שהביא אותו לידי גודל של עצם כזאת. והסבא שלו בשביל שהביא אותו לגודל כזה, אם אריה עכשיו מפה עד לפה, צריך לעבור עוד איזה 100,000 שנה, ואז הם מגיעים למיליון שנה. פתאום הוא מגיע לך לאיזה עצם, הוא אומר לך 5,632,000. זה כבר חרטוט, הוא לא באמת נכון. שסופר גם את השנים הקטנות, זה לא יכול להיות שבחיים הוא הגיע לחשבונות דקים כאלו של שני שנים, אבל יכול להיות שזה קרוב, אבל המציאות היא שזה בא להראות לאדם, תשמע, יש פה שחקו, פתאום רואים מאובן. עכשיו גם היה את המבול, היה רמאים רותחים, ואחרי זה הספורנו אומר שהיו העונות, העונות הספורנו כותב, הגיע רבי עובדיה הספורנו, שהיא לייבש את כדור הארץ. יש קיץ חום, מאדים את המים. איך עכשיו, כמויות כאלו של מים ירדו מהשמיים. איך תלבש את כדור הארץ? מה עושים? מקפיאים חלק באנטרקטיקה. אז נהיה הרים מושלגים. הוא מאסף את המים לגובה, לגובה, לגובה נהיה כזה שלג. בשביל לייבש את המים, נהיה כמויות של מים. מהמבול נהיה עונות אחרי זה. בגלל זה. ואז שהם חוקרים את זה, אומרים, בשביל להגיע לגודל כזה ולהגיע למאובן כזה, שזה נהיה כתוצאה מהאקלים, מתוצאה מה שנהיה, אז באמת המידות והמספרים של השנים, הם מגיעים למספרים האלה, כי בפועל, בשביל הבדיקה, זה באמת יוצא מיליוני שנים. אבל זה לא באמת כמיליוני שנים. זה בסך הכל, על כמה אלפי שנים. רק פשוט זה מצטייר להם כמיליוני, כי בפועל, בשביל להגיע למידה כזו, וגודל כזה, האדם למשל, האדם, בתוך הבטן, מטיפת זרע, מ9 חודשים, בתשע חודשים מטיפה כזאת, נהיה 4 קילו, דבר כזה. זאת אומרת, בתשע חודשים, נהיה מנקודה קטנה, מטיפה, נהיה אדם כזה. זאת אומרת, אם אני לוקח את הקצב גדילה הזה של טיפה לתשע חודשים שנהיה דבר כזה, ואני יוצא מי שהאדם נולד, זאת אומרת, תוך תשע חודשים, זאת אומרת, בגיל שנתיים הוא אמור להיות מפה עד סוף האחד. חמש מטר לפי היחס. עכשיו, משה קמה אהבה עשר עמים. שגיל נרגה בר עשר עמים, הוא שבר עשר עמים, הוא מחילה בקרסולה. הגמרא אומרת, הלוג מלך הבשן, לקח עשר עמים, קפה עשר עמים, הוא שבר עשר עמים. זאת אומרת, הוא לא הגיע לעקב של לוג מלך הבשן. עכשיו, הוא בעצמו היה חמש מטר. עשר עמים, משה רבנו עשר עמות. גובה שלו. אז זה הגיוני שפעם הם היו במידות של השנים, הם היו שונים איתנו, אם אתה עושה חשבון, מטיפה תשע חודשים יש דבר כזה. אז עכשיו הוא נולד, הוא בן שנה, בסדר? משנה לעוד שנה הבאה, אם הוא גדל בקצב מטיפה לגודל כזה, אז מגודל כזה, נהיה עוד שנה, אז כמה גודל שנהיה? היחס, זאת אומרת, בן אדם בגיל 20, יהיה בגודל של האברסט. כן, לפי החישוב.
תעשו חישוב.
פחות או יותר, כמה שזה עולה.
אבל גם האנשים האלה...
אז מפה אתה רואה שהבן אדם יגיע למימדים, אז מי עצר את זה? מי עשה את זה? אז עכשיו, כשהם יחקרו, הם יגידו, תראה, בשביל להגיע לגודל כזה, הם מחשבים את השנים של להגיע מטיפה גודל כזה, לפי החשבון אתה יוצא שבאמת ההיגיון, היחס של הגדילה, צריך להיות כמה מיליון שנים. ופה הם טועים.
כן, טבע בכלל.
ברוך השם שיש לנו דרה, והדברים...
פשוט החכם צבי, סימן י"ח, כותב החכם צבי, שאין באמת טבע. הכל זה בהשגחה פרטית ומדוקדקת. שהקדוש ברוך הוא יכול לקחת את השמש, ולהפוך עכשיו את כל הכדור הארץ לקרח. ויכול לקחת את הקרח, את השלג, שנתכסה בה כאילו זה שמיכה בחורף שקר לנו. השם יכול לעשות את זה אם הוא רוצה?
בטח.
יכול לעשות, להפוך את השלג לחם ונעים ואת הקרח שקר יהיה קפוא מתי שהשמש יוצאת. אם הוא רוצה, הוא יכול לעשות את זה. מחר בבוקר קפוא קר מהשמש. ככה חכם צבי כותב. סימן י"ח, שוט חכם צבי, סימן י"ח. פלא.
אכן, אין מה לדאוג מהתחיימות גלובלית.
יש עניין שאתה...
אין מה לדאוג, כי רק... זה מה שהם פרצו את החור באוזון. כשנפרץ החור באוזון מכל הטילים והמשגרים, קליצה ביציאות של כדור הארץ, אז זה גרם לזה שהשמש והקרני אולטרה סגולה של השמש שהיו בי אלה, יוצאים התחממות גדולה בכדור הארץ, ואין להם לפנות את זה. השכבה הזאת שמרה על כדור הארץ שהקרניים של השמש יעבירו חום נעים ויסננו את הקרינה. הפריצה הזאת שהבני אדם באו והרסו, ועשו המון נזקים. הקרניים של השמש מגיע לחום של 16 מיליון מעלות צלזיוס. וקוטר רדיוס של 696,000. אתה מגיע בערך לממדים שהם אסטרונומיים מצד השמש. עם 45 מעלות צלזיוס אתה לא נוגע, כי זה חום שאת סולדת בו. לפי הרב פיינשטיין זה 42 מעלות. אז צא וחשוב ש-16 מיליון מעלות, בן אדם, כדור הארץ נהפך לגחל, אם הוא יזוז על ציר קטן במילימטר, כדור הארץ נהפך לכדור אש. ואם הוא הולך אחורה בציר שלו, כדור הארץ יהפך לכדור קרח. בקיצור...
אמר, יש עניין שיתהפך כל הטבע.
אה, הכל הטבע. יש עניין
שיתהפך. בואו אנחנו נגיע למצב של אדם לפני החטא, או שזה אף פעם לא יהיה. גם אמרנו נחש, גם לעתיד לבוא,
זה באמת שאלה, אתה יודע, שאלת שאלה שנשאיר אותה, איך אומרים? בצריך עיון, אתה יודע למה? זה מאוד תלוי איך הגאולה תבוא. אם הקדוש ברוך הוא יחליט להביא את הגאולה ברחמים, או בדין, או בלאט, או מהר, ביתה או אחשנה, אם יחליט הקדוש ברוך הוא לקחת את המשיח, או להשאיר את המשיח. הרי המשיח בסופו של דבר ימות. הקדוש ברוך הוא לא ירצה שאחרי שהוא יעשה את כל הדברים האלו, הוא עוד פעם יהיה איזה מציאות כזאת וזה. רבי נחמן פעם אמר, משיח גם הוא בעצמו ימות. ואמר זאת ברבים, כתוב. משיח בן יוסף אומרים שהוא לא ימות. אומרים שהוא ימות, הדרמילוס בסוף אומרים שהוא... רבי יוסף חיים כתב שהוא לא ימות. שהוא כן ימות, יש בזה, זה, הסתירות האלה, הן לא באמת סתירות, אנשים לא מבינים את זה. זה תלוי באיך תבוא הגאולה, באיזה צורה הקדוש ברוך הוא החליט להביא את הגאולה. ואז הקדוש ברוך הוא להחליט, היא נחיה פה 500 שנה, לכאורה היא משחת דחיביה. אלא אנחנו אומרים לחיות 500 שנה, 600 שנה. האדם הכי צעיר זה 500. עכשיו בוא נגיד, בן אדם יהיה לך חס ושלום, אז אם הוא ימות, העולם כמנהגו נוהג, לא תהיה מיטה, כבר לא תהיה תומה, זה משהו פה, אם יהיה משחת דחיביה, לא יהיה משחת דחיביה, תעבור דום על הרש. אנחנו הולכים על הקו זה שלא יהיה משחת דחיביה, ובילה המוות לנצח ומחרי אדוני אלוהים דימם על כל פנים, ולא תהיה מיטה ולא ימותו, והגאולה תהיה, שהכל יסתדר ו...
הוא אמר שברגע שהוא יאכל מעץ הדעת הוא ימות, איך הוא לומד? או שהמוות זה הכוונה שהמוות בא לעולם.
אלף שנים בעיניך.
מה
אפשר? המוות בא לעולם.
לא שהוא ימות אלו.
רבנו ארי אומר שהוא נקדם מהגן עדן העליון.
זה המוות.
כי ברבנו ארי בעץ חיים שמסביר אשר יצר את האדם, מה זה אשר יצר? יצר את האדם בגן עדן. בגן עדן עליון. עכשיו שהוא חטא, אמר לו מות תמות, כאילו זה האדם, אז זה פחות. כאילו הוא ירד למטה לגן עדן תחתון. עכשיו מגן עדן תחתון הוא כבר ירד ונזרק לרגלי היורדות מוות, זה כבר כאילו, זהו.
גרון החלקלק.
מה נעשה? מי שלך נראה את סיפור? צדיקים.
אבל היחיד שלו נפצח באמת בעולם הזה, לאו הנביא.
אליהו הנביא לא שלטה בו משחת דחיביה.
וכמוך,
אליהו הנביא וגם חנוך בן ירש, מתת. וחנוך איננו כאלוהים לקחו. מה זה?
חנוך בן ירש.
שמונה.
אין. הוא... היכלות רבתי.
עד שהוא נעלם, כמה זמן?
300, זה אומר, 500. 500. 360. 500, 360 חצי מיליון. 365 עיניים. כן. פקד בקו הישר, משהו בהיכלות רבתית, התיאור שלו, משהו זכה. זכה להיות מלאך שאין למעלה ממנו בשיעור שלו, בקומה שלו, בדרגה שלו, עם 70 כנפיים, 36 כנפיים מפה. ו-36 כנפיים מפה. רבי צבי יש מקודנו בקו הישר, הוא מביא בחלות רבתי בפרק כף דלת, מביא שם את כל המעשה שלו, את כל מה שהיה איתו, את כל מה שהוא זכה, וזה מביא זה מהחלות רבתי, את כל מה שהוא השיג ויכל להשיג וכולי. זאת אומרת, מפה אתה רואה את כל הגדולה ואת כל העוצמה והקדושה של מי שהולך בדרך השם, בסופו של דבר, כאילו הוא אומר לו, איך זכית רבי שמעון, מה אתה? בסופו של דבר אומר שהוא היה נקי מאוד לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא את המעשים שלו. הוא לקח אותו, כל שאדם באמת מטהור לפני הבורא, יכול להגיע לדרגות ומדרגות הכי גדולות שיש. זה צריך תמימות ונקיות, להיות ישר, לעשות הטוב בעיני השם. צדיקים, אוהב אתכם, חזק חזק, נעשה הרבה. שרות טובות, ריבי כאן, למה קשה, מה אתם חושבים?